בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת, חפשו ווישור או חייגו כוכבית 6835.
למען השם, פודקאסט חדש של מכון הארטמן. אני דוב אלבוים וחברי הרב דוקטור דניאל הארטמן לא עוצרים באקטואליה, אלא מנסים למצוא את זרמי העומק שמתחת לפני השטח. איך מקורות התרבות הישראלית והיהודית משפיעים על ההתנהלות שלנו, וגם מה יש להם לומר על המציאות. הצטרפו אלינו, חפשו את הפודקאסט למען השם בפלטפורמות ההאזנה המועדפות עליכם. להשתמע.
פרק 169 בפודקאסט של נדב פרי. מה שלומכם? אנחנו מתחילים את השבוע ה-20 של המלחמה. הזדמנות טובה להזכיר לכם, עוד לא דיברתי על זה כאן, אבל כבר העליתי בטוויטר ועלה ברשתות, אנחנו הולכים לעשות ב-29 לחודש מפגש בזום. בעצם אני אוהב לקרוא לזה שיחה, לא הרצאה, אבל זה לא משנה. אנחנו ננסה לדבר שם על איך תראה הפוליטיקה ביום שאחרי המלחמה, בכלל מתי יהיה היום שאחרי המלחמה, מתוך הנחה שהיא לא תראה אותו דבר. עכשיו, אתם יודעים, כמה זמן ייקח לה לא לראות אותו דבר, זאת שאלה. כי מי שיסתכל נגיד על הפוליטיקה הישראלית 4 חודשים אחרי מלחמת יום כיפור, היא נראתה די אותו דבר. אפילו היו בחירות, והבחירות אותה מפלגה שעמדה בראש המדינה עד אז, כולל במלחמה, ניצחה פעם נוספת. אבל 3 שנים אחר כך היה מהפך, ובאמת כל הפוליטיקה בישראל השתנתה. אז זהו, אז ה-29 לחודש בזום, יש לינק בתיאור הפרק, כמובן שבגלל שזו שיחה, כמו שהגדרתי, אז יהיה פתוח לשאלות ולדיונים, אז אתם מוזמנים, וגם אפילו מוזמנים להצטרף לקהילה, ואז ליהנות מהטבה בכרטיס, כן? אז עד כאן בקשר לאירוע הזה. שבוע שעבר היה לנו כאן צביקה יחזקאלי. באופן כללי, כמו שאתם בוודאי, מי שמאזין נאמן יודע, אנחנו מטבע הדברים ב4.5 חודשים האחרונים, בעיקר אנחנו מתעסקים בכל מה שנוגע למלחמה, מכל מיני זוויות. אז אלישע מדן, אתה נוגע למלחמה, אני לא יודע אם אתה מעודכן בזה, אבל אתה נוגע למלחמה, כן? מה שלומך?
טוב מאוד, ברוך השם.
זה ככה, אתה יודע, צריך לדבר לפעמים בכותרות ככה על ההתחלה, כן? אז זה נכון להגדיר אותך בתור הפצוע הכי קשה במלחמה הזאת?
לא.
אוקיי.
בטח לא עכשיו.
לא, עכשיו, בוא, עכשיו.
עכשיו אני בריא לגמרי.
יש פצועים שפחות... לא, אבל בוא נאמר...
הייתי פצוע אנוש, לא יודע בתחרויות באיזה מקום אני, אבל הייתי פצוע אנוש, כן.
טוב. בוא רגע נעשה סדר מבחינת רק האירוע שלך.
כן, האירוע שלי קרה ב-10 בנובמבר. זה לא האירוע שלי, זה האירוע, אחד האירועים הקשים שקרו לחטיבה 551, שבמקרה הזה נכנסנו לתוך מבנה ממולכד, היה שם פיר מנהרה שחיפשנו אותו, והפעילו עלינו מטען. נהרגו 4, ביניהם הממפי שלי, משה לייטר, החבר הכי טוב שלי, שזה יוסי הרשקוביץ, ועוד 2 חברים טובים מהחפק, מתן מאיר וסרגי, ואנחנו נפצענו 6 לוחמים, מתוכם 4 מצב קשה מאוד, אנוש.
הפציעה שלך, לפחות מבין 6 האלה, אני חושב, הייתה הכי משמעותית, נכון?
אני בתחרות טובה עם עמיתה ארגמן, שגם הוא פצוע, גם הוא קטוע 2 רגליים מעל הברך.
זהו, אז מה שאנחנו, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים שאתה קטוע 2 רגליים, נכון. ראיתי שיש לך מכשירי שמיעה בשתי האוזניים, זה רק מה שרואים, נכון? הראית לי בזרועות שלך את סימני הרסיסים, מה אני לא רואה?
היה עוד רסיס שנכנס דרך התחת שלי, הגיע לבטן, חתך את המעי, את שלפוחית השתן, ונכנס לריאה ועשה קריש דם שם.
נשמע סימפטי. ממש רסיס נחוש.
היה לו כיף בפנים.
רסיס נחוש.
כן.
טוב, עכשיו בוא רגע ניקח אחורה. מי אתה? ספר קצת על עצמך.
וואה, זאת שאלה, מי אני?
כאילו, את אבא שלך מכירים, נכון? זה הרב יעקב מדן. אני, בגלל שהייתי הרבה שנים כתב והתעסקתי בפוליטיקה, אז זה בא לי עם הצירוף גביזון מדן, כן? מאמנת גביזון מדן, אז זה ככה אחד מפועליו של אביך.
נכון. אז אני בנו השני, מעליי יש אחות, מתחתה יש עוד ארבעה. ואני בן 44 וחצי, עוד מעט 5, נשוי למרים היפה, ויש לנו 6 ילדים, ואנחנו גרים בקיבוץ קרמים.
ילדים, איזה גילאים? סתם ככה.
הגדולה בת 16, הקטן בן 3, ועוד 4 באמצע.
יפה. מה עושה בחיים עד השישה באוקטובר?
בשנתיים האחרונות אני מנהל מוצר בחברת הייטק קטנה, מוצר שקשור לדבורים, לכברות דבש.
וואלה,
כן?
אוקיי.
נחמד.
טוב, שביעי באוקטובר?
שביעי באוקטובר.
אתה שומר שבת? סליחה על השאלה.
אני שומר שבת, אוקיי. כן. ו... אבל...
יש לך את המראה של הלייט, אם מותר ככה להגדיר, כן?
אוקיי, לא נפגעתי.
ההפך, זה מחמאה בעיניי.
אבל בשביעי, אני די זמין בטלפון, אני ביום יום שלי אני בשתי יחידות מילואים. יחידת מילואים אחת שקוראים לה
סליחה, מירועול. סליחה שאני כותב אותך, מה עשית בסדיר?
בסדיר הייתי בסיירת צנחנים, ביחד עם יוסי, הרשקוביץ.
כן.
כן. אבל זה היה באוגוסט 98 עד 2001, זה היה די מזמן כבר. בשנים האחרונות, מאז שהשתחררתי בעצם, אני משרת ביחידת מילואים ב-551, בפלסר 697, ו...
רק בגלל שמספרים אני לא תמיד תבהר לי, מה זה אומר?
551 זאת חטיבת צנחנים ומגלן, אפשר לקרוא לזה ככה, יוצאי סיירת צנחנים ומגלן, זה חטיבה גדולה, מובחרת, משמעותית מאוד.
שחבר'ה שעושים מילואים קבוע, הרבה ושוטף, נכון?
נכון, זאת חטיבה אחת מהחזקות של צה"ל. נלחמנו ביחד בלבנון השנייה, היה לי הכבוד גם להיות נווט חוד שם, וזה אירוע משמעותי מאוד בחיים שלי. ואני משרת שם הרבה מאוד שנים. בשנים האחרונות אני בתור חפק מ"פ, בחפק של מפקד הפלוגה.
כמה, נגיד סתם, 2022, בסדר? השנה הקלנדרית המלאה האחרונה לפני המלחמה, כן? כמה ימי מילואים עשית?
טוב, אי אפשר לענות על השאלה הזאת בלי לתת רקע נוסף קצר, שאני ביחידת מילואים נוספת. אז רוב ימי המילואים שלי הם מיחידת מירעול. כן, יחידת מירעול, הקמנו אותה לפני 10 שנים בחטיבת 3 נערים בגוש עציון. 3 נערים צעירים שנחטפו ליד כפר עציון, בין אלון שבות לכפר עציון, ושם עזרנו לצבא בתור אזרחים למצוא את הנערים, מצאנו אותם מהר מאוד אחרי שאנחנו התחלנו לחפש, הצגנו תוכנית חלופית לצבא.
אנחנו מדברים על האירוע של 2014.
אמת?
כן.
שובו,
כן.
שובו אחים.
כן, כן, כן. שהוביל בדיעבד לצוק איתן גם, כן.
נכון. ושם בעצם חיפשו אותם, את הנערים, כמעט 3 שבועות. אני וחבריי שעזרנו לצבא לסרוק שם, מתוך ההיכרות שלנו עם את השטח בפן האזרחי.
גדלת בגוש עציון.
גדלתי בגוש עציון, אני עבדתי המון שנים בערי חברון, בתור איש רשות המים, מודד מעיינות ובערות, זה היה השטח שלי, הייתי מנהל אזור שלו. ובאמת אני מכיר שם את השטח כמו את כף ידי, לכן ביקשו ממני לבוא לעזור בסריקות, ואני גם המון שנים בתור איש יחידת חילוץ עציון יהודה, בצוות איתור נהדרים. ואחרי שיצאתי מהסריקות, ישבתי עם עוד 3 חברים, וניסינו לחשוב מה אפשר לעשות טוב יותר. באיפה טועים? למה אנחנו מחפשים אותם כך הרבה זמן? מה אפשר לעשות, לתקן יותר טוב, לעשות סריקות יותר טובות? כתבנו איזושהי תוכנית, הצגנו אותה למחת, אז עמית ימין, מחת עציון, הוא קיבל את התוכנית, אמר לנו, תבנו אותה כתוכנית מבצעית, ואנחנו נאשר אותה ותצאו לסריקות ביחד איתנו עם הצבא. וכך עשינו. יצאנו ביום ראשון לסריקות, ביום שני מצאנו את הנערים קבורים מתחת לאדמה.
אתם הבאתם את הפיצוח של האיתור של הנערים?
כן.
וואו, לא, מעניין.
כן,
זה פתח לך בעצם מפיק חדש ונוסף של פעילות במילואים, נוסף על 551.
בעצם הצבא אז אמר לנו, תקימו יחידה, והקמנו את יחידת מירול, ומאז היה לי אלפי, מאות רבות של ימי מילואים, שעשיתי בעיקר במירול בתור סגן מפקד היחידה, המון הקפצות,
לא
המון
קצין. פיגועים,
אני לא קצין, אבל אני עדיין סגן מפקד היחידה, גם מפקד היחידה הוא לא היה קצין, הוא הפך להיות קצין במהלך הדרך, וזהו, הקפצנו המון. רוב ימי המילואים עשיתי במירול.
סבבה, אז אמרתי ב-22, אתה אומר, אבל שנבין, סדרי גודל, אני נגיד יכול להגיד לך, ב-22 עשיתי אפס ימי מילואים.
אוקיי, אז כמה ימי מילואים? ב-22 עשיתי בין 80 ל-90 ימי מילואים.
וואו.
כן.
טוב, זה ממש כאילו אפילו לא באחוזון, זה באלפיון לדעתי של...
בשש שנים האחרונות עשיתי בממוצע 80 כל שנה.
אוקיי. בוא נחזור לשבעה באוקטובר.
בשבעה באוקטובר אני מקבל, בגלל שאני צריך להיות זמין 24/7, כי אני יכול להיות מוקפץ כל רגע ביחידת מירול, אז הייתי די זמין בשביעי באוקטובר, קיבלתי מיד טלפונים בבוקר המאוחר, גם מהיחידה שלי במירול, ממפקד היחידה, וגם
מירול, אבל זו יחידה יהודית ליהודה ושומרון, נכון?
היא לא יהודית ליהודה ושומרון, היא כרגע חונה באוגדת היוש, בפיקוד מרכז, אבל אנחנו עושים הרבה מאוד פעילות, גם בפיקוד צפון, גם בפיקוד דרום, עובדים בכל הארץ.
אז אתה מקבל בעצם טלפונים גם מהיחידת האם שלך?
וגם מיחידת מירול. כשאומרים להיות זמין, וכנראה אנחנו נוקפץ למרכזי החיול. בשלב הזה אני מיד מבין פחות או יותר את האירוע, בעיקר פחות, אבל אני מבין שאני צריך להגיע כמה שיותר מהר, מערבה, לכיוון עוטף עזה. אני...
כי הקיבוץ שאתה גר בו, שאלתי אותך מקודם, כן? הוא בדרום, אבל בצד
במזרח,
המזרחי. כן,
נכון.
כן.
קיבוץ קרמים, נכון. אני לובש מדים, לוקח את הציוד שיש לי, אקדח אישי, ויוצא מערבה כמה שיותר מהר לכיוון סדרות. ושמה אני פוגש כאוס. כאוס במלוא מובן המילה. מכוניות נטושות במרכז הכביש, פגועות. בחלקם יש הרוגים שנמצאים חצי במכונית, חצי בחוץ. המון ציוד שפוך במרכז הכביש, תרמילים של יריות, של כדורים, כדורי נשק. ממש נראה כמו השתלטות זומבים על העולם. ושם אני מיד נשאב למשימות. בכל רגע...
סתם מין איזה חוליה כזאת של אינסטרומנטלי ככה?
כן, צירפתי עליי עוד חייל שלי ממירעול, ועוד חבר מ-551, אמרתי להם להגיע כמה שיותר מהר אליי.
כל אחד עם אקדח אישי?
לא לכולם, לא. לאחד לא היה אקדח אישי. אספנו נשק מחייל פצוע, וככה היינו איכשהו חוליה של שלושה אנשים. מיד נשאבנו למשימות. בכל רגע, בכל שנייה, בכל סנטימטר, יש לך 20 משימות דחופות וחשובות. של פינוי פצועים, של פינוי גופות.
מול מי אתה מתנהל?
בהתחלה מול אף אחד, אחר כך... מול חמל עירוני שמאולתר, שקם בעיריית סדרות, של אנשי צבא ואזרחים, שלוקחים פיקוד, ומנסים לנהל את הכאוס. מקבלים המון פניות מתושבים, שיש להם מחבלים בחצר, מנסים להיכנס לבית, ברחוב הזה חוליה יורה, ושולחים כל כוח שיש להם זמין, לנקודה שמה, לטפל בנקודה, בין השאר גם אותנו. אנחנו הגענו, אנחנו כוח זמין חמוש, שהולכים אותנו לכל מיני מקומות שבהם יש חוליות שיורות, שמנסות לפרוץ לבית. שולחים אותנו לבתים של אזרחים.
רק את המחבלים?
לא, אני לא יריתי באופן אישי, ובשלב הזה עדיין על מחבלים, אבל כן כניסות אקסטרים לתוך בית שנמצאים, קיצור, לא נראה לי שכדאי לתאר, זאת הייתה חוויה קשה מאוד מאוד, גם מבחינת מראות, ריחות, הכל, וגם גם לחימה, כאילו, כן, הגענו, לשם הקפצתי מיד, התקשרתי למפקד היחידה של מירול, אמרתי לו, תביא את כולם מהר לכאן עכשיו, צריך פה כמה שיותר לוחמים, לא לגודת היוש, תביא את כולם לפה, גם למפה שלי ב-551, לייטר, התקשרתי אליו, אמרתי לו, תקשיב, לא למרכז חיול, תבואו לפה, יש פה לחימה.
אבל צריך לאסוף נשק.
בסדר, הם חותמים על נשק, תביא את כל מי ש... כל חוליה שחותמת נשק, צריך פה לוחמים. 551 זה קצת היה יותר מורכב, זה לא הלך, אבל מרול כן הגיעו, זאת יחידה קצת יותר גמישה, והגיעו, וישר התחלנו לשלוח את האנשים למשימות, ועבדנו במשך שבועיים רצופים, זאת אומרת, אני עבדתי במשך שבועיים רצופים, שאר היחידה המשיכה לעבוד גם אחראי, אבל...
באיזה שלב אבל, אתה למעשה הופך את, זאת אומרת, ממצב של לחבות שריפות, כבר חובר כבר ליחידה של לחטיבה של 551, ומתחיל ככה אימונים לקראת כניסה וכולי.
אחרי שבועיים. אחרי שבועיים של עבודה בלתי רצופה, של עבודה רצופה בעוטף עזה, של...
כי כעבור 72 שעות, נגיד, כבר מחבלים בכמויות, כבר היו, לא היו כל כך.
היו, היו.
כן?
היו מחבלים, היו אנשים שהסתתרו, זאת אומרת, נמלטים שהסתתרו מהמסיבה.
כמה שבוע? כמה זמן זה?
היו, כעבור כמה ימים כבר מצאנו אנשים, גם מחבלים, וגם אנשים שנמלטו, שעדיין מסתתרים. היו. בכל השבוע הראשון, חד משמעית היה. גם הייתה לחימה, גם מחבלים שהסתתרו, וגם אנשים שנמלטו, שהם עדיין לא יודעים מי אוהב, מי ידיד ומי שונא. וחיפשנו אותם, חיפשנו גם עקבות, ניסינו לתפור סיפורים של אנשים שנחטפו, ניסינו להביא כמה שיותר ראיות, כדי לגבש את תמונת המצב, מי חטוף ומי גופה או מי נמצא זה. זהו, אחרי שבועיים אני עולה ליחידה שלי ב-551, מצטרף אליהם לאימונים, להכנות.
איפה זה, בצלם?
לא, בבסיס במרכז הארץ.
אוקיי.
מדי פעם אנחנו יורדים לצהלים לאימונים שם, אבל הבסיס שלנו במרכז הארץ, ואני מגיע לשם.
אני יכול להעריך, לנחש, שזאת התקופה, נגיד, שאולי טיפה גם נהנית. כי יש חברים, ועוד לא נלחמים, ואפשר טיפה להתפרק, ואין מתח מבצעי, כי אתה בכל אופן נמצא כאן באימון, נכון?
וואו, זאת שאלה טובה. איפה נהניתי? זה עדיין... לא יודע, קשה לי לתאר את זה בתור, קשה לי ללכוד את הרגש של הנאה בתוך הסיטואציה הזאת. זה כובד אחריות מאוד גדול על הכתפיים.
המתח לקראת הכניסה.
המתח גדול מאוד לקראת הכניסה. אני נמצא בתפקיד שלי, יש לי תפקיד חשוב ומשמעותי ומשפיע, ואני כל הזמן עסוק וטרוד בהכנת המשימה, בהכנת ציר התנועה, בניתוח האיומים.
אמרו לכם מתי מצפים שתיכנסו? זאת אומרת, לא ברמה של תאריכים, אבל אמרו לכם, כי אתם כוח מילואים, ומי שנכנסים ראשונים זה הסדירים. אז היה לכם, כי ישב כאן נגיד רועי ינובסקי, כן. שהוא עיתונאי, והוא סיפר על 100 ימים שהוא עשה במילואים, והוא תיאר מהחוויה שלו שהם היו איזה שבועיים בקיבוצים, וככה כמה ימים אחרי הכניסה אמרו לו, יאללה, היום אתם נכנסים. כאילו, בלי שהיה איזושהי תוכנית מסודרת או... או משהו מוגדר.
לנו הייתה תוכנית מאוד מאוד מסודרת, מוגדרת וברורה. אנחנו היינו הכוח הראשון שנכנס, למרות שאנחנו מילואימניקים, היינו הכוח הראשון שנכנס רגלית לעזה.
הראשון, הראשון, הראשון?
הראשון, הראשון, הראשון.
ב-27 באוקטובר, ביום שישי, בערב?
כן, בדיוק ככה. לי יצא להיות החייל הראשון שנכנס, כי הובלתי את הגדוד שלי שהוביל את החטיבה, שהיא הייתה החטיבה הראשונה שנכנסה.
אבל הייתם רכובים בתוך...
לא, לא, היינו רגליים. אני הייתי רכוב בתוך D9 שפותח את הציר, אבל מאחוריי, קילומטר מאחוריי, כל שאר החברים הולכים ברגל, יופי יופי.
בונה, אתה מפתיע אותי, הייתי בטוח שכאילו הסדירים...
ממש לא. אנחנו היינו החטיבה הראשונה שנכנסה ללחימה שלנו.
אוקיי.
אתה יודע, אולי...
נכנסתם מזיקים, נכון?
נכנסנו מארז.
אוקיי, כי הייתה אוגדה אחת שנכנסה ממערב,
נכון.
ואחת מצפון-מזרח.
אז אנחנו נכנסנו מצפון-מזרח, מכיוון ארז. זהו, היינו הכוח הראשון שנכנס, ולגבי הנאה, לא יודע אם נהניתי.
לא, הנאה, אתה יודע, מהחבורה, מהחברים, כשאין את המתח הזה של אירוע עלינו עוד דקה, וזה, אתה יודע, בקטע כזה.
כן. זה מתח של עוד שנייה אתה נכנס ללחימה ולמלחמה, וגם כובד הימים האלה רבץ על הכתפיים שלנו, לא היה שם יותר מדי כיף. כמובן שיש כיף בלפגוש חברים ולהיות איתם, חברים מהמילואים, אבל כאילו...
סתם, כי אני זוכר מהתקופה הזאת, משלושת השבועות האלה, שבין 7 באוקטובר ל-27 באוקטובר, שזה מועד הפעולה הקרקעית, סתם שנחשפנו להמון פעולות הוואי של מילואים ניקים, שזה מתחתן שם, והעומר אדם מגיע לכאן, וכל הזמן עושים על האשים.
זה נכון, היה כאלה, לנו לא היה, דרך אגב, לא היה לנו לא חתונות, ולא על האשים, ולא אומר אדם. אני יודע שליחידות כן עשו את זה, אבל זה אירועי הפגת המתח, זה לא החינגות, זה אירועי הפגת מתח, יש מתח מאוד 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 גדול, כשאתה לא יודע בדיוק מתי אתה נכנס, אבל אתה יודע שאתה עומד להיכנס, אתה יודע שאתה עומד לסכן את החיים שלך, זה מתח גדול, והדברים האלה עוזרים להפגת המתח, זה לא אווירת הנאה, כיף וחגיגה, ממש לא רחוק מזה.
טוב, אוקיי. בוא נחזור לכניסה. נכנסים.
נכנסים. זאת, זה היה...
יש נגיד את התמונה שלכם, של הצוות, mm-hmm. שכל מי שיעשה גוגל, יוסי הרשקוביץ, משה לייטר, יראה את התמונה הזאת, שאתם מטושטשים, וארבעת הנופלים בעצם אינם מטושטשים, נכון? כן. איפה היא צולמה ומתי?
נראה לי שהיא צולמה ליד בית ספר בסיטריה, באחד האימונים שעשינו שם על פשיטה של על בית ספר. נראה לי ששם זה צולם.
כשאתם לוקחים את התמונה הזאת, עוברות המחשבות?
לא יודע להגיד. לא, לא. אנחנו בשגרת אימונים כזאת, במתח של אימונים.
זוכר סיפורים מחיילים בלבנון, כאילו בתקופה שהיינו ברצועת הביטחון, שהם היו מצלמים, אז היו בדיחות שחורות כאלה, שבואו נצטלם ברווחים, שיהיה מקום לעיגולים.
נכון, יש המון הומור שחור ברגעים האלה. להגיד לך שיש חשש מתמיד, לא. יש מתח, יש כל הזמן מתח באוויר, אבל אתה לא כל רגע חושב שאתה הולך למות. מדי פעם, כן, כשאתה נחשף לתוכניות המבצעיות, לאיומים, לסיפורים ממש מהשטח, אז זה קצת יותר מכביד.
למה מכינים אתכם מבחינת תגובת האויב?
הכינו אותנו לגרוע מכל, לגרוע מכל.
זאת אומרת, הכינו אתכם לדברים שלא התרחשו?
כן, כן. הכינו אותנו לדברים שלא בהכרח התרחשו. אנחנו לא באמת יודעים מה, כאילו, יש תמונת מודיעין, לא כולה חשופה אלינו. אנחנו מתכוננים די לגרוע מכל. זאת האמת. כאילו, אנחנו מתכוננים לגרוע מכל, ולא תמיד זה קורה.
כן. טוב, אז אתם נכנסים.
ליל ביוטים מבחינתי, אני לא מכיר הרבה את רגש הפחד.
הוא לא נוכח... בשבעה באוקטובר היה לך רגש
פחד? כן. לא.
בשבעה באוקטובר.
בשבעה באוקטובר כן, קצת פחד, זאת אומרת, היה קצת שמה כשראיתי את הכאוס הזה, והבנתי שיכולים להוריד אותי מכל שנייה, מכל זווית. כשנכנסנו לאחד הבתים שעדנו שיש שם מחבל קצת, אבל לא, לא, בסך הכל לא כל כך. הלילה הזה של ה-27-8 היה ליל ביוטי מבחינתי. זאת אומרת, אני יושב בתוך דיניין, פעם ראשונה בחיים, החבר'ה שלי, יוסי, החבר שלי, לייטר, החברים שלי, קילומטר מאחוריי, ואני יושב בדיניין, הדיניין הראשון שנכנס, אנחנו יכולים כל רגע לחטוף טיל RPG.
כשלפניכם בעצם מה שנקרא חגורת האש, נכון? שאמורה לרכך.
נכון. לפנינו ריכוך, ואנחנו אסור לנו לעבור קו דיווח כדי שלא ירקחו אותנו. אבל, ואני אחראי על קווי הדיווח האלה. אני צריך לשלוט בציר בניווט כדי לדעת אם שאני לא עובר קו דיווח מסוים. אני צריך להיות עד כדי כך בדוח בניווט שלי, כי אחרת אנחנו נחטוף מכוחותינו. אבל... כשהגענו לאחד מקווי הדיווח, הדיניין שמאחורינו דיווח שהוא נכנס לשיפוע צד, שזה אומר בעצם שהוא עומד בשיפוע, הוא עומד ליפול לאיזושהי תאום. ובתרגולת של ההנדסה, הדיניין הראשון מיד עושה מין פרסה כזאת, מסתובב אחורה. אני עוד מספיק לומר לנהג, למפעיל, תיזהר שלא ניפול לתהום שהוא נמצא בה בשיפוע.
אני לא יודע איזה תהום. תעלק תהקלה, אבל אתה לא יודע מה זה.
אני לא יודע איזה תהום, אנחנו באמצע שדה קרוב.
כן.
אבל אמרתי לו, אם הוא בשפץ, אז כנראה שיש שם איזה משהו, כדאי לשים לב אליו. אבל
אנחנו נוסעים... שפץ, שיפוע, מה?
שפץ זה שיפוע צד.
כן, אוקיי, ישר עליתי על זה, יפה. כן.
בכל מקרה, הוא עוד לא הספיק לי, הוא עוד לא הספיק לומר לי, יהיה בסדר, וכבר אנחנו נפלנו, תשמע, זה מחטה של 20 מטר. נפלנו למחטה של 20 מטר.
וואו.
כן, גבוה, לא יודע, אתה יודע, אולי 15...
של צה"ל?
גבוה, זה היה משהו כזה, אולי פיר שהופצץ, אולי הפצצה מסיבית ביותר על נקודה אחת. זה היה פיר עמוק, זה היה מחטש עמוק מאוד. הדיניין כולו היה מכוסה, ועוד היה פי שניים גובה מעלינו של לעלות למעלה. וואו. ומעלינו, דיניין מתנדנד, חצי מתנדנד עלינו.
ולידכם הדיניין הראשון שנפל.
לא, אני אומר, אנחנו בתוך המחטש, ומעלינו אנחנו מסתכלים למעלה.
הדיניין שאליו ניסיתם לחלץ.
הדיניין שנכנס כן. לשיפוע צד, מתנדנד. המפעיל אומר לי, אנחנו לא יכולים לצאת מהדיניין. הדיניין העליון עוד שנייה נופל עלינו. אסור לצאת. ואני אומר לו, אבל מה, אנחנו לא נשב פה לנצח, כאילו צריך לעשות משהו. באיזה שלב אני יוצא מהדיניין, יוצא החוצה.
חושך מוחלט.
כן, חושך. חושך בחוץ, אני יוצא למעלה, מטפס למעלה מהמחטש. המפעיל נשאר בתוך הדיניין, המפעיל של הדיניין השני נשאר בתוך הדיניין כי הוא עומד ליפול, ואני יוצא ואני לבד, בחוץ. מסביבי טנקים, הטנקים שהיו מאחורינו, תפסו עמדות, אבל הם בתוך טנקים, אני לבד עומד בחוץ.
חשוף.
כן, חשוף, ומתחילים ליפול פצמרים, פצצות תאורה מעל הראש שלנו של החמאס, אני מקבל בקשר שעומדים לצאת אלינו למתקפה, התאורות זה סימן שעומדים לצאת אלינו למתקפה, או ממנהרה, או מאיזה מערב לידינו, ואני מתחיל לשמוע צרורות ירי, שבדיעבד אני יודע שהכוח הרגלי שלנו, החברים שלי, נתקלו במחבלים, לא רחוק מאיתנו, כמה מאות מטרים מאיתנו, ואני עומד שם לבד.
החברים שלך יודעים את הנונצדק כשנמצא בו?
לא, אני לא חושב שהם ידעו. דיווחנו איפה אנחנו פחות או יותר נמצאים, אבל מסביבי רק טנקים. זהו, היה שם רגעים של פחד, רגעים לא פשוטים, שבהם אני בעצם אומרים לי, תשכב ותחפה, עומדת לצאת עליך חוליה של מחבלים, אין לי מושג מאיפה.
למה לא חזרת לתוך הדיניין?
שם אני בכלל כמו צון לטבח, שם אני מטווח ברווזים, אני לא יושב
אבל בתוך... אבל הנהג שלך יושב שם.
לא, אני לא יושב בתוך דיניין וחכה שיבואו לזרוק על הרימונים, מה פתאום? צריך להיות במקום שולט שרואה מסביבי.
אז טיפסת, עלית את ה...
טיפסתי למעלה, עליתי לשדה למעלה, ביקשתי חילוץ, הגיעו שני דיניים לחלץ אותנו, כעבור שעה, משהו כזה, הגיעו שני דיניים לחלץ אותנו, וההנחיה שאני מקבל, זה להיכנס לאחד הדיניינים, הדיניינים לא מחלצים אותנו, אני בעצם צריך להיכנס ולעוף קדימה עם הדיניינים שהגיעו, להשאיר את הדיניינים הפצועים מאחורה. אני נכנס לדיניין, לדיניין, ואני אומר לו, קדימה, זה האזימות, זה הכיוון.
שלאן אתם חותרים? לאן, כאילו, מה היעד?
בית חנון. בית כן. חנון. אני צריך להכניס את כל הגדוד למתקפה.
אוקיי.
ואני צריך...
שבית חנון זה באמת השכונה, או לא יודע, זה עיירה, אני לא יודע איך זה מוגדר, הצפון מזרחית.
נכון, נכון. אנחנו אמורים להיכנס שם ללחימה, ואני דוהר עם הדיניין כמה שיותר מהר, וגם איתו נפלתי לפיר של מחבלים, שהיה בתוך בית, אבל משם הצלחנו להיחלץ, משכו אותנו אחורה, ואנחנו נכנסים לתוך בית חנון, שם אני מכניס את הגדוד ללחימה, והם נכנסים, פושטים על הבתים בקצה הכפר. שם בעצם אני יורד מהדיניין וחובר לחברים שלי, מהפלצר. אני זוכר שזה ממש זיכרון דומיננטי. אני יורד מהדיניין אחרי ליל ביעוטים שהיה לי.
זה כבר השמש שמתחילה ל...
עדיין חושך, okay. ואני אומר לחבר שלי, איפה יוסי? איפה יוסי? כולם נראים אותו דבר, כולם עם כסדות ועם משקפי מגן, כולם עם וסטים, כולם נראים לי אותו דבר. אני שואל אותם, איפה יוסי? אני צריך את יוסי. מראים לי את יוסי, אני בא ליוסי, מחבק אותו חזק, שם את הראש שלי על הכתף שלו, ואומר לו, אוי, יוסי, איך אני שמח לפגוש אותך, הייתי צריך את החיבוק הזה.
אתה עם יוסי מהסדיר?
אני עם יוסי מהסדיר, כן. עוד לפני הסדיר, גם היינו חברים קצת בילדות, נפגשנו שוב בסדיר.
חוק הדתיים השלובים.
תשמע, זה מעל חוק הדתיים השלובים. אני איתו, הוא החבר הכי, הבסטי, הוא החבר הכי טוב שלי, נקודה.
כל השנים?
כל השנים, כל השנים.
אז זה נורא כיף גם שחבר הכי טוב שלך איתך במילואים, בצוות.
וואו, וואו, אין לך מושג כמה זה כיף. אין לך מושג. וברגע הזה שאני מחבק אותו, ואפילו יורדות לי דמעות מרוב שמחה שאני איתו, זה רגע מאושר אחרי לילה קשה.
איפה זה קורה כבר? השתלטתם על מבנה בתחנון?
נכנסנו כבר לקו בתים שלישי, אנחנו ליד המסגד, שם היה צפוי לנו קרב ארוך, ושם אני מחבק אותו, לפני כניסה לקרב.
באיזה שלב, כאילו כמה זמן מרגע שנכנסת, עד שהנחת את הראש לשעה, שעתיים שינה?
שינה?
תעיית לי את זה.
לא, 24 שעות ראשונות בוודאי לא ישנו.
אוקיי.
נראה לי שכך עוד איזה 12 שעות קדימה. 36 שעות נראה לי.
אוקיי. כן. והאדרנלין אבל מפצה על המחסור.
האדרנלין כן. ממש מפצה. תראה, לא ירד אדרנלין במשך שבועיים. כל רגע היה לנו אירוע. כל רגע היה אירוע. זה היה...
אתם תאר חוויה שוב, השיחה עם ינובסקי שהיה כאן לפני חודש בערך, א', היא עוררה המון תגובות, אבל אין ספק שהוא תיאר סוג מסוים מאוד של חוויית מילואים, שהם בעיקר סוג של, הוא תיאר שם ממש מלאכה כזאת מתישה, קדחתנית, של פשוט לעבור בית-בית, דירה-דירה, חפש נשקים, זה, כאילו, אבל לא בלילה נגמר, עושים את הראש, קמים בבוקר, עוד יום כזה. הוא לא תיאר לחימה אינטנסיבית, כמו שאתה מתאר לפחות ב-24 שעות הראשונות, אתה אומר, זה היה ככה כל ההתחלה.
שבועיים לא נרגענו, לא נרגענו. מה זה לא נרגענו? לא הפסיקו האירועים. התקלה של מחבלים, חבר'ה שלנו נפצעים, אנחנו מסתערים אליהם ומנהלים חילוץ תחת אש, לחלץ את הפצועים שלנו שנפצעו שם, מחסלים את המחבלים.
שוב, השלב הזה, זה שלב, היום אנחנו מדברים על זה, ש-75% מגדודי החמאס אינם תפקודיים עוד, אוקיי? אז הכל היה תפקודי.
נכון, ושוב, אנחנו נכנסנו ראשונים, זאת אומרת, קיבלנו את ה... הגיבו לנו, אתה יודע, הגיבו לנו ככוח ראשוני שנכנס. מעבר לזה, אתה לא צריך גדוד שיגיב לך. מספיק לך שני מחבלים שמתקילים אותך, יכולים להתקיל אותך מכל מקום.
זה נכון גם להיום.
נכון, אבל אני אומר, מספיק שניים שהם קצת חיילים, והם תופרים לך צוותים שלמים. זה אירוע. מעבר לזה, גם יש לך מהשמיים, רחפנים שמטילים רימונים, יש לך את ירי כוחותינו, חטפנו...
דוצים, כן.
חטפנו, כן, מסוק רב נתן לנו אלפייר אחד, לא רע בכלל הבית שהיינו בו. יצאו לנו פצועים, אני גם נפצעתי באירוע הזה.
כמה לא זמן זה אחרי היום. זה מה שאתה...
זה כמה ימים, שבוע אחרי הכניסה לדעתי,
או כמה כאילו, ימים אחרי אתם יודעים, אתם מבינים ישר שזה אש כוחותינו?
ממש לא, ממש לא. חטפנו, היינו בבית, התחלנו להבזר את הבית כמו שצריך, למגן
זה
אותו.
זה הכל בית חנון.
הכל בבית חנון, כן. התחלנו למגן את הבית, את החלונות, כמו שעושים, בתרגולת, ובאמצע הסידורים שלנו, בום, פיצוץ מטורף, כל נהיה חושך, עשן, כל הבית עשן, אתה לא רואה סנטימטר ממך, אני אהבתי כמה מטרים, קמתי עם צפצופים באוזניים, רעש נוראי באוזניים, אני לא שומע כלום, הכל אבק ועשן, ואני ממלמל, אני פצוע, אני פצוע, אני פצוע, נפצעתי, אני מתחיל לנוע בתוך החשיכה המאובקת הזאת והמעוננת, נתקל בחבר שלי שכל הפרצוף שלו שוטט דם, וכאוס מוחלט, אף אחד לא יודע מה קרה הרגע. אנחנו שולחים כמה שיותר מהר את מי שאפשר לחלונות, לפתחים, כדי לחפות, כדי שאם ייכנסו אלינו עכשיו...
עושים מספרי ברזל וזה, כדי לראות...
מנסים מה... להתחיל להתארגן על עצמנו, כן, מספרי ברזל, טיפול בפצועים, חיפויים בחלונות, בפתחים, ו... אחרי כמה דקות ארוכות, הממפה שלנו הגיע, הוא לא היה באותו רגע.
משה
לייטר, הוא לא היה איתנו, נסע לאיזה ישיבת, נסע, הלך לישיבת קצינים שם, של הערכת מצב כלשהי, בא אלינו בריצה, ואז ניסינו להבין מה קרה, מאיפה חטפנו את הטיל, מי ירה אותו, מנסים לסגור מעגל, ואם זה מחבלים להגיב בירי כמה שיותר מהר לשם, באיזה שלב אנחנו מבינים שזה מסוק שאיבד שליטה על הטיל הלפייר שלו,
עכשיו, נגיד אירוע כזה, כמו שאתה מתאר לי עכשיו, שזה, אתה יודע, אנחנו עדיין בפריפריה של העניין. זה, היית בצוק איתן לחמת, היית בלבנון השנייה לחמת, מן הסתם היית סדירניק באינטיפאדה השנייה, או משהו, זה דברים שהיו לך כאלה חוויות, או שום דבר דומה?
כאלה חוויות לא היה לי. לא, לא היה לי בשום מקום.
איבדת חברים?
של לחימה. איבדתי חברים, לא בקרב, איבדתי חבר מסיירת נחל שדניאל מנדל, ב-2003, היה לו מעצר בשכם, אבל הוא חבר ילדות שלי, לא הייתי ביחד איתו, אני הייתי בסיירת סמכים, הוא היה בסיירת נחל.
זאת אומרת, השירות הצבאי שלך
היה... בקרב לא איבדתי חברים.
כן, אוקיי.
בקרב לא איבדתי חברים, זה האירוע המלחמתי, ממש אירוע מלחמתי לכל דבר ועניין.
עכשיו, כמה בתים נגיד החלפתם בשבועיים האלה שהייתם בפנים עד התקרית?
עשרות בתים.
עשרות בתים? לא, אני מתכוון, בתים שאתם מניחים את הראש, מאוכלים שם וזה.
עשרות בתים.
זה אומר כמה בתים ביום.
זה אומר כמה בתים ביום לפעמים, נכון? עברו שבועיים? אז עברנו, היינו בהמון בתים. לפעמים זה כמה בתים ביום. אתה עובר...
Yeah, אני זוכר שראיתי את התיעודים יחסית בתחילת הכניסה הקרקעית, היום זה אולי יותר צפוי, אבל אז ככה מאוד התרשמתי, אתה יודע, זה, אני רואה שאפילו ברמה של חייל משחרר כפתור בחגורה טיפה, אתה יודע, כי אתה, זה ממש לא מה שאתה מתאר, אתה...
היו רגעים, תשמע, היה רגעים ש... התקלחנו עם איזה שני ג'ריקנים, הורדנו קצת חולצה, שפשפנו, יש גירוד נוראי שקוראים לו שכפצת. נקבוביות הזיעה שלך נסתמות בתוך השכפץ הקרמי, וזה נורא מעקצץ. אז היה רגעים שבהם...
אני שמעתי סיפורים על אנשים שלא הצליחו להוריד את הגרב.
נכון, אני מזדהה איתם. אבל אני אומר, יש רגעי הפוגה, אתה יודע, יש גם, אתה הולך לישון, אתה אוכל, אתה מכין אוכל, יש רגעים כאלה, יש גם רגעים נחמדים, אתה לא כל הזמן בתוך לחימה. לא היה אבל יום אחד בלי אירוע. כל הזמן היינו באירועים, וגם היו לנו פצועים.
ושם היו לך התקלות ירי ככה...
היה לנו התקלות ירי לפחות אחת, יותר מאחת, היה לנו את האירוע עם המסוק, היה לנו אירוע עם רחפן שהטיל רימון, על חבר'ה שלנו פצע לא מעט. שוב, באמת לא היה היום שבלי אירוע. חטפנו RPG, חבר'ה קיבלו רסיסים, כל רגע היה משהו אחר, ואיכשהו זרמנו שם, התגלגלנו מבית לבית, עברנו את הדבר הזה, עד לאירוע שלנו. האירוע שלנו עצר מבחינתי את ה...
10 בנובמבר, יום שישי, שבועיים בדיוק מתחילת הכניסה הקרקעית. דבר.
אנחנו מבינים שיש חוליית מחבלים שמסתכלת עלינו, על המרחב שבו אנחנו שוהים.
איך מבינים את זה?
מודיעינית. ואנחנו מבינים שהם עומדים להוציא מתקפה עלינו גם. ואנחנו מנתחים את השטח ומנסים להבין מאיפה הם רואים אותנו, מאיפה הם עומדים להוציא מתקפה. אנחנו עוברים בית בית, מוצאים פירים, מוצאים המון נשק, מצאנו שני פירים.
נגיד, אתה רואה פיר.
כן.
הרי מה שקרה בדיעבד, הפיר הממולכד, זה חשש צפוי, זה לא איזה משהו. אז מה הנועל כדי לוודא שניתן להתקרב לפיר?
מסתכל קצת, אין נועל מסודר, אבל בעיקרון אתה לא אמור לפתוח פיר בלי כוח יהודי לזה. אתה מזהה את הפיר, אתה צריך להפנות קנים אליו, לחפות, ולא להשאיר אותו בלי חיפוי, כדי שאם יצא
ממנו... אבל לא לפתוח באש.
לא לפתוח באש. לפתוח באש על המכסה? לא. אפשר לזרוק רימונים פנימה, לא תמיד זה יעזור, אבל אתה אמור להשאיר חיפוי, להביא כוח יהודי שאמור לטפל בפיר.
זה, שוב, אין לי באמת הבנה בדברים האלה, אבל אם פיר ממולכד, זרק את הרימון, יכול להיות שבעצם פוצצת את המטען, ועכשיו האירוע נקי.
נהדר, נכון. אז מנסים ליזום את זה על ידי רימונים. לא כל פיר מעניין ברמת החטיבה או ברמת האוגדה. לא כל פיר, יש פיר שפשוט כדאי לסגור אותו, לחסום אותו ולהמשיך הלאה.
פיר זה עניין של דקה בדקה? כאילו, יש פירים כמו שלטי רחוב? כאילו, מה זה?
יש המון פירים, לא כמו שלטי רחוב, אבל בשכונה ממוצעת יש לך לפחות 2-3 פירים. יש מנהרות בכל מקום, ואתה רוצה שלא יצאו משם המחבלים ויפתיעו אותך, אתה רוצה לשלוט באש על הפיר הזה או לחסום אותו. כמובן להפיק ממנו כמה שיותר מודיעין, אם זה פיר משמעותי, אם זה מנהרה משמעותית, או שזה סתם מנהרה מקומית. בכל אופן, אחרי שמצאנו שני פירים וחסמנו אותם, פיצצנו אותם, אנחנו מגיעים למסגד, ושם אנחנו מנסים להתאפס, מבינים שאנחנו קרובים מאוד, וסורקים את הבית, החפ"ק מ"פ יוצא לסרוק בית ליד המסגד. שם אנחנו מוצאים נשק, גם נשק צלפים, גם כמה קלצ'ניקוב עם פצצות של RPG.
מה זה אומר חם? חם, חם, מתחמם.
חם, 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 מתחמם, ואנחנו מוצאים מצלמה שמצלמת את הרחוב, את הרחבה שאנחנו נמצאים בה בעצם, במסגד. אחד מהחבר'ה חותך את הקבל של המצלמה, והחבר'ה מבחוץ שלנו, שנמצאים מחוץ למבנה, אנחנו צועקים להם שהלכו אחרי הקבל של המצלמה, שנגרר בחוץ, ונראה לאן הוא מגיע. מן הסתם הוא אמור להגיע לפיר. הם ממשיכים עם הקבל, והקבל מוביל לדרך מבנה נוסף, הוא מוביל למבנה שלישי, שבו יש פיר, פיר מנהרה.
תעצור כאן. בעצם מה שאתם מבינים זה שהמידע המודיעיני שדיבר על זה שמתצפתים עליכם, הפירוש המעשי שלו זה שהיו חבר'ה שישבו במנהרה, חמאסניקים, ותצפתו עליכם באמצעות מה? באמצעות המצלמה הזאת?
יכול להיות שכן.
אוקיי. ואז אתם רואים, זה מה שחיפשנו.
נכון, אנחנו מחפשים בעצם את הפיר ששולט, שדרכו הם רוצים להוציא עלינו מתקפה.
אוקיי.
אנחנו נכנסים אחרי הקבל לתוך המבנה, מדווחים שמוצאים את הפיר, החפ"ק מ"פ חובר אל המ"פ, מי שמצא את הפיר ראשון זה הסמך מ"פ, ואנחנו בעצם בטעות, אפשר לומר, או לא בטעות, בזרימה של אירוע, אבל אנחנו, החפ"ק מ"פ וחפ"ק הסמך, התכנסנו לבית שבו נמצא הפיר, הייתה שם גם מצלמה שצילמה אותנו, כשהסמך מ"פ הוריד את המצלמה שמצלמת אותנו, שתי שניות אחר כך הם הפעילו עלינו את המטען, מטען חזק מאוד.
רגע, אז אתם נמצאים בתוך מבנה, בתוך המבנה נמצא הפיר, נכון? הפתח מנהרה, ואתם כאילו מחכים לצוות היהודים, אז זה יהלום?
כן.
שיגיע
ו... עוקץ, יהלום, כן.
אוקיי. ואז...
אנחנו מתפרסים בבית לחיפויים מכל הצדדים, אבל זה עניין של שניות.
סליחה שאני עושה שאלה של חוכמה בדיעבד, אבל עצם העובדה שהמתנתם לצוות הזה בתוך הבית, היא הייתה טעות?
אני מדבר איתך על שניות. זאת אומרת, שניות מרגע שנכנסנו לבית, ועד רגע שהוא תופס את המצלמה ושובר אותה, אנחנו מתפרסים, אני מדבר איתך על 4-5 שניות, ואז הם הפעילו את המטען. לא הספקנו לעשות שום דבר. הספקנו לתפוס... מרחק אחד מהשני, חיפויים, והמיטה נופל. פיצוץ גדול מאוד, ומיד אחריו שקט, ומיד אחריו מתחילות צעקות של חילוץ, של פינוי, של פצועים, של חברים שלנו שנכנסים לחלץ אותנו מבפנים.
כמה אנשים הייתם בתוך המבנה?
משהו כמו 10.
אוקיי. אתה בשלב הזה בהכרה?
לכל אורך האירוע הייתי בהכרה מעורפלת, יכול להיות שאיבדתי לכמה שניות את ההכרה לחלוטין, אבל מיד אחר כך...
כאילו, יש לך זיכרון מלא אבל, או שחלק זה...
אין לי זיכרון, אין לי זיכרון, המוח מחק, או לא מחק, או הדחיק, אבל כרגע אין לי זיכרון משם.
אז מה שאנחנו הולכים לדבר מעכשיו, ביחס לדקות האלה ולחילוץ ולהובלה לזה, אתה הולך לספר לי דברים שאתה לא זוכר, אלא סיפרו לך.
נכון.
אוקיי.
נכון. בעצם שאלתי כמעט את כל מי שהיה שם, שהיה לו חלק, ביקשתי שיגיע.
בדרך כלל הזיכרון נמחק עוד כמה דקות גם מלפני האירוע, נכון?
אז הזיכרון האחרון שלי, זה כשאנחנו יורדים במדרגות של הבית, שבו מצאנו את הנשקים ואת ה-RPG, אנחנו יורדים כי מדווחים לנו שמצאו את הפיר. הסמך מפה מצא את הפיר, ואנחנו יורדים. אז כמה דקות לפני ה... נכון. 2 דקות, 3 דקות לפני כן, משם נמחק לי הזיכרון. הוא מופיע עוד 2 זיכרונות קלושים במהלך האירוע, שאני זוכר את הכאב החזק שלי ברגליים, את הכאב, אני זוכר כמה כואב זה היה, ואני זוכר שאני אומר לאחד הרופאים, למה אתה לא מרדים אותי? אני מת מכאב.
זה את אומר לרופא כבר בבית חולים?
לא,
או...
גם בבית חולים וגם בשטח.
אוקיי. יש בשלב, אוקיי, בוא פשוט תאר לי מה קורה מהנקודה של הפיצוץ.
מיד הם ניסו להבין, החברים שלנו ניסו להבין מה קורה. אנחנו, חוץ מהסמך מפי, עומר, כולנו בעצם פצועים קשה מאוד, ושוכבים,
ארבעת המתים כבר היו מתים בשלב הזה?
שלושה היו מתים במקום. שלושה נהרגו במקום, יוסי עדיין לא נהרג. עדיין לא מת.
אוקיי.
ושאר פצועים, פצועים קשה מאוד. והחברים שלנו עכשיו מרחוק מנסים להבין מה קורה, הם לא שומעים אותנו בקשר, הם שמעו רגע לפני כן את הממפי לייטר מדווח, איתרנו את הפיר, שבת שלום, כך הוא דיווח, ומיד אחר כך הם לא הצליחו לשמוע לא אותו, לא אותנו, לא את הקשר.
פיצוץ?
הם שמעו שהיה פיצוץ, הם לא הבינו עדיין מה קורה, והם מתחילים להתקרב אלינו, גלעד אלוני שלקח פיקוד, אחד הקצינים שלקח פיקוד, התקרב אל הבית שלנו וניסה להבין מה קורה. הדוקטור והחוליה הרפואית נכנסו, דוקטור תמיר נכנס בריצה, אמרו לו, חכה, הבית ממולכד, אל תיכנס. בכל זאת הוא הזיז את מי שאמר לו ורץ פנימה עם החוליה הרפואית, וגיבור ישראל בעיניי צריך לקבל צלש. ספר לי סתם על
דוקטור תמיר, בוא, כאילו, אתה יודע, איפה הוא עובד באזרחות?
הוא עובד בתל השומר, במחלקה השיקום, שיקום אורתופדי, הוא עובד שמה, דרך אגב, זאת המחלקה שעכשיו אני וחברים אחרים, כל החברים מהפיקוד.
שמין הסתם יש לו משפחה, יש לו ילדים, נכון?
יש לו משפחה, יש לו ילדים, והוא רופא של הפלוגה שלנו.
ואז אומרים לו, אל תיכנס, והוא פשוט דוחף את כולם ונכנס.
שמע את הפיצוץ, שמע אירוע, לקח את החוליה הרפואית ופשוט התחיל לרוץ. הוא לא היה אפילו קרוב, הוא היה במבנה אחר. לקח את החוליה הרפואית ורץ ביחד עם אורי יחזקאלי, שהוא הגיס של יוסי. הוא אח של אשתו, של יוסי. והוא רץ, הם רצים, כל החוליה הרפואית. בדרך אומרים להם, מנסים לעצור אותם, הבית עדיין ממולכד, אסור להיכנס, והם רצים, מזיזים אותם, רצים פנימה לתוך הבית, פורצים.
מי הראשון שמקבל טיפול?
אני לא יודע. נראה לי שזה, בהתחלה זה לא היה טיפול. הדוקטור רץ קדימה, נכנס לתוך המבנה, ראה את עמוס זרוק בכניסה, פצוע, בלי רגל, הוא ראה את מתן מת, הוא ראה אותי ואת יוסי, שוכבים אחד ליד השני, והוא ניסה להבין מי מת, מי צריך טיפול דחוף יותר, ולחלק הנחיות לחובשים שלו.
כמה זמן מהפיצוץ ועד שנוחתים המסוקים?
נראה לי שזה משהו כמו שעה וחצי.
וואו, למה כל כך?
זה היה חילוץ ארוך, זה היה חילוץ, חילצו אותנו גם, טיפלו בנו במסגד, היו צריכים לפנות אותנו עם אלונקות.
אבל זה המון.
אל המסגד. לא, שעה וחצי זה עד שנחתנו בבתי החולים. אז אולי שעה.
אוקיי.
שמע, אני חייב לומר לך שהעסק עבד כמו מכונה. כמו מכונה משומנת, החטיבה, הגדוד, חיל האוויר, כל מי שהיה שותף, עבדו כל מכונה, כמו מכונה. אלה מפנים הריסות ואבנים, מפנים מקום לאלונקות, אלה מכניסים אלונקות פנימה, כוח אחר מגיע עם המרים, אכזרית מגיעה משם, כל השאר מחפים. כמו מכונה משומנת העסק הזה עבד. וזה כולל גם את הצוותים הרפואיים של בתי החולים. אם זה לא היה עובד כמו מכונה משומנת, אם משהו היה מתקלקל בדרך, אם היה עיכוב של דקה או שתיים, אנחנו ארבעה אנשים שלא היינו שורדים. אני, בוריס, עמוס ועמיתי ארגמן, פצועים אנוש. מי שרואה אותנו, לא נותן לנו סיכוי. כל מי שראה אותנו...
איך אתה נראה באותה נקודה?
אני נראה רע מאוד מאוד מאוד, שכל מי שרואה אותי, אומר אלישע הלך. אנחנו נראים לא טוב, בלי צבע בפנים, לבן, אבל שחור של שריפה, מפויחים לחלוטין, מלאים בקביעות, בכל הגפיים והפרצוף. אנחנו נראים בלי דם, כי אנחנו מאבדים המון דם. אנחנו קטועי רגליים. עשיתי חשבון, אפו 12 רגליים שם, באותו בית. 12 רגליים. אנחנו קצוצי רגליים, פגועי גפיים, דם בכל מקום.
אתה אומר שאתה לא זוכר, אז זה מוזר לשאול אותך, אבל בוא ננסה רגע לחשוב מה עובר לך בקוגניציה באותם רגעים, כי אתה אומר שהיית בהכרה. נכון. אז בעיקר כאב, מן הסתם, נכון? אבל אתה, נגיד, אתה חושב שאתה מודע לזה שאיבדת גפיים?
אני בטוח שאני מודע לזה שאיבדתי גפיים. הבנתי ברגע הראשון שאפו לי רגליים. כשהתעוררתי בבית החולים, ידעתי, לא חשבתי, ידעתי שאין לי רגליים.
כמה זמן אחרי התעוררת?
כמה ימים אחרי, 4-5 ימים. ידעתי שאין לי רגליים, ובשטח אני בטוח שידעתי שאין לי רגליים. אני חושב שמה שהרגשתי זה שאני נלחם על החיים עכשיו, ואין לי מילה אחת לבזבז. אם אני מוציא מילה, אני שורף אנרגיה של חיים, שלא בטוח שאני אשרוד.
אני מתאר שעיקר האנרגיה זה להשאיר את העיניים פקוחות.
אתה מדבר על עיניים פקוחות. עיקר האנרגיה זה לחיות. לחיות.
לא, אבל כאילו, אתה יודע שאם אתה תעצום את העיניים, יכול להיות שלא תפקח אותם שוב.
אני לא יודע, אני חושב שמה שחשבתי זה רק את המילה לחיות. כל דבר שהוא מחוץ לחיות, הוא בזבוז אנרגיה כרגע. אני צריך לחיות.
יש תיאורים, באנשים שנמצאים במוות קליני, למרות שלא היית במוות קליני, נכון?
לא הייתי במוות קליני, כן, אני חושב שחוויתי חוויית מוות.
אז הם מתארים את החוויה החוץ גופית, שאתה מסתכל על עצמך מלמעלה, שאתה רואה את עצמך מחוץ לגוף שלך. זה משהו שאתה יכול לשחזר באיזשהו שלב, או...
אני יכול, וגם אני הרגשתי קצת ככה, אני רק אומר, יכול להיות שזה היה השפעה של החומרי הרדמה, יכול להיות שזה היה הזיה, אבל כשאני מחבר את זה ביחד עם המצב הפיזי האמיתי שלי, זה מה שזה היה. אני הרגשתי שאני עומד למות, שאני רואה את המוות, איך אומרים? שאני רואה למוות את הלבן בעיניים. אני רואה את המוות, אני מרגיש את המוות.
אתה זוכר להגיד לי איך הוא נראה?
כן, אבל זה כבר, אתה יודע, ברמה של החוויה הסובייקטיבית מאוד.
אני לא אתחשבן איתך אם ביום עיניים, אם אני אגיע למסקנה שהוא נראה אחרת, כן? זה בסדר.
אני אגיד לך, זה בעיקר הרגשה. זה הרגשה שכוחות החיים עוזבים אותי. אני חוויתי, כאילו יכול להיות שזה היה חלום פשוט, אבל חוויתי שזה מין חלל גדול שהוא כמו בור, קצת כמו בור, ואני מאבד את הכוחות של האחיזה שלי, ואני עומד ליפול פנימה. הפנימה הזה, זה המוות שם.
בור שחור?
לא, אדום. אבל שוב, זה חלום כזה, אני לא רוצה, כאילו... זה חלום, ככה חלמתי, בסדר?
והילדים, האישה, ההורים?
לא, שום דבר. אני מרגיש שאני צריך להחזיק חזק בדופן, ואני עומד ליפול, וכוחות שלי עוזבים אותי. ואני לא מצליח, ואני משלים עם זה שאני לא מצליח. ואני עוזב, כי אין לי כבר כוח. לפני שאני עוזב, אני אומר וידוי ושמע ישראל. אני אומר וידוי ושמע ישראל ועוזב. ואני מרגיש שאני לא נופל, שאני נשאר, מישהו משאיר אותי, לא אני. לא הכוחות שלי משאירים אותי.
את הוידוי ושמע ישראל אתה אומר בלב, מן הסתם, עוד בבית או כבר במסגד, איפה שקיבלתם את הטיפול הראשוני?
לא, אני לא אומר בלב, אני אומר בפה.
וואלה, כי אתה אומר, אני נלחם על כל מילה.
נכון, ואני מרגיש שהכוחות שלי עוזבים אותי, ואני עומד למות, ואני אומר וידוי ושמע ישראל. פעמיים אמרו לי ששמעו אותי, אומר וידוי ושמע ישראל. פעם ראשונה, כשמאמיסים אותי להמר, מהמסגד אל ההמר באלונקה, לפינוי אל המסוקים, והחובש שצמוד אליי, אומר, מספר לי שאמרתי וידוי ושמע ישראל. ואחר כך בבית החולים, אחרי הניתוח, שאני עדיין מורדם, אני אומר וידוי ושמע ישראל גם שם, אחרי הניתוחים. אני מרגיש עדיין חוויה של מוות שם כנראה.
קראתי באיזשהו מקום שזה בכלל לא היה מובן מאליו שמעלים אותך על המסוק.
אני לא מכיר, אני לא יודע. לא, זה לא נכון.
אני אגיד לך מה קראתי. אני קראתי שאחד הרופאים שהגיעו עם הצוות חילוץ, הוא זה שהתעקש להעלות אותך על המסוק, כי הייתה מחשבה שחבל על האנרגיות.
אני לא מכיר את זה, אני לא חושב שזה נכון. זה לא נכון. הגיע מסוק ראשון בלקוק, פינה את עמיתי ואת עומר, הסמך מפי, ומסוק שני יסעור, אסף
רופא,
את כולנו.
רופא מסוק היסעור התעקש לפנות את כל הפצועים, ולמעשה זה בין היתר מה ש...
אז אני אסביר, אני מבין מה אתה מתכוון. רצו לפנות אותנו, היה אמור להגיע עוד בלקוק, ולפנות חלק מהפצועים. הרופא של היסור התעקש שהוא מפנה את כל הפצועים, ולא מחכה, לא מאמיס חלק מהפצועים, ומאפשר לעוד מסוק בלקוק להגיע. דרך אגב, הטייס של מסוק הבלקוק השני הוא חבר שלי, חבר שלי וחבר של יוסי. והוא מאוד 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 התעצבן אחר כך, והתאכזב שלא נתנו לו, אבל זאת הייתה החלטה טובה ונכונה. הרופא והטייס יסור הצילו לנו את החיים בהחלטה שלהם. אם הייתי מגיע 5 דקות יותר מאוחר, כנראה שלא הייתי שורד.
בגלל הדם.
בגלל שהמצב שלי היה פקק, אמיתי. כשהגעתי לבית חולים...
כמה דם איבדת?
איבדתי הרבה. קיבלתי המון מנות דם ופלזמה, וכשהגעתי לבית חולים...
לאן, לתל השומר? לאן
לא,
הגעת?
לא, לשערי צדק. כולנו הגענו לשערי צדק, חוץ מעמיתי ועומר שהגיעו לאיכילוב, אבל הם טסו בבלקוק. כשהגענו לבית חולים, לא נתנו לי מספיק חומרי הרדמה, זאת אומרת, נתנו לי פחות חומרי הרדמה לניתוח, כי הם פחדו שאם הם יתנו לי קצת יותר, אני לא אשרוד. היינו במצב פקקט.
מה הדבר הראשון שעושים לך בבית החולים? אוקיי, מזרימים דם ופלזמה, זה ברור.
מכניסים אותי לחדר טראום, לחדר ניתוח. ניתוח, מנסים להבין איפה הפציעות, איפה הפגיעות.
מה, אני... אז אתה עדיין עם הכרה מעורפלת בחדר ניתוח?
לא נעים לי לומר, ולצערי הרב, כן. אני עם הכרה מעורפלת, אני מרגיש שאני ער בניתוח. אני מרגיש שאני ער לגמרי. אני שומע את הרופאים, אני רואה את הרופאים, אני רואה שהם מתעסקים לי בגוף, ואני אומר, להזזל, למה אתם לא מרדימים אותי?
והם לא הרדימו אותך כי הם פחדו ש...
הם ניסו להרדים אותי, אבל הם שמו כנראה מעט חומר הרדמה...
במכוון.
כי לא הייתי שורד את זה. וגם המעט חומר הרדמה שהם שמו, לא לגמרי עלי למוח, כי היה לי לחץ דם מאוד נמוך. אז המרדים אחר כך, אחרי כמה שבועות, שבעוד ניתוח שעשיתי, הוא ראה שאני במצוקה, שאני בחרדה קצת. המרדים דיבר איתי, והוא אמר לי, קוראים לזה תסמונת האדם הקלו. יכול להיות שהיית באמת בתחושה של עירות, שהיית קצת ער, שתשתשנו לך את הכאב ותשתשנו לך דברים אחרים, אבל היית קצת ער.
שמע, גם הכאב הוא כל כך גדול ועצום שהוא מתגבר על ההרדמה, כן? זה גם יכול להיות, לא?
אז אני לא זוכר שכאב לי בניתוח, אבל אני זוכר שאני צופה, איך אמרת מקודם, חוויה חוץ גופית, אני מסתכל על הניתוח. זאת הייתה התחושה שלי. כשהתעוררתי, אמרתי לאשתי, תגידי לה, התחננתי אליה, אמרתי לה, תגידי להם שירדימו אותי, הם לא מרדימים אותי, אני סוף סוף יכול לדבר ולהגיד, לא יכולתי מקודם לדבר.
יש סרט שראיתי לפני כמה שנים על בחור, אני חושב שקוראים לו גיל אבני, אני ממליץ לך לראות את זה, כי אתה תתחבר לזה, שמספר על איזה חוויה סתם שקרתה לו באמצע החיים, איזה קריסת גוף לא מוגדרת, out of nowhere, כן? ושאיזה 72 שעות הוא היה בין חיים למוות, והוא זוכר הכל. כן. והוא שומע את הרופאים מדברים סביבו, והוא יודע לשחזר את זה והכל, והוא מנסה לצרוח, הוא מתאר את החוויה, שהוא מנסה לדבר, הוא מנסה לצרוח, הוא מנסה להזיז את הבוען.
והוא לא מצליח.
זה הכלא הזה שאתה מדבר עליו.
זה האדם הכלוא, בדיוק. וזה, לדעתי, גם אני הרגשתי כך. אבל שוב, אני לא מאשים, בית חולים שערי צדק היה מדהים, מדהים לאורך כל הדרך, פשוט מדהימים, מדהימים. הם באו לבקר אותנו בתל השומר אתמול. מדהים, 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 זה היה פרופסור, ראש מחלקה ושתי רופאות.
תחשוב מבחינתם איזה שמחה זה לראות אותך ככה. יושב, מתפקד, מדבר.
שמע, הם הצילו לי את החיים. קודם כל הצילו לי את החיים בשטח החבר'ה הרופאים והחבר'ה שלי, ואחרי זה בשערי צדק הצילו לי את החיים.
בשטח אתה מקבל אירועים כבר?
כן, כן. אירועים ומנות דם, פלזמה, כן, הכל. יש רמה מאוד גבוהה היום, תשמע, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על חצי הכוס הריקה, חצי הכוס המלאה, העסק עובד. בצבא יש שיפור אדיר במערך הרפואה, וגם בישראל, המערכת הרפואית טובה, טובה, עובדת. הם הצילו חיים, כל כך הרבה חיים של אנשים. אומרים שאנחנו, פעם זה לא היה ככה. בגלל זה היום יש הרבה מאוד קטועים, הרבה מאוד פצועים שחיים, צריך לדעת להתמודד עם זה. אבל המערכת עובדת טוב. טיפלו בנו, תקשיב, היה רופא על כל פצוע. רופא, בשטח, בשטח אני מדבר איתך. במסגד, רופא על כל פצוע. שלא לדבר על חובשים, גם שהצילו את החיים.
מתי אתה, כאילו, כמו שרואים את הסצנות בסרטים, אתה פוקח עיניים?
אוקיי, אז פקיחת העיניים זה לא כמו בסרטים, לקח לי לדעתי 4-5 ימים לפקוח עיניים. וזה היה, בהתחלה פתחתי עיניים, אבל אשתי, אני לא זוכר את זה בכלל, אשתי אומרת שלקח לי 4-5 ימים להתאפס על עצמי, אני עדיין, התודעה שלי, עדיין הייתה שם בשדה הקרב.
4-5 ימים מפקיחת העיניים.
מפקיחת העיניים, אני צועק על אמא שלי ועל אשתי, מה אתם עושות פה? תסתלקו מפה, אנחנו באמצע עזה, אנחנו בבית חנון. מה זה? כולם מפגרים, אנחנו נתמוטט פה בבית, הבית נתמוטט עלינו. קיצור, אני מדבר הרבה, התודעה שלי שם, הגוף שלי פה והתודעה שלי שם, במשך כמה ימים. אחרי כמה ימים התחלתי לחזור.
עכשיו, כל הזמן הזה, אז הם חוזרים, אמא שלך, אשתך אומרת, אלישה, אתה כאן, אתה איתנו, אתה, או שלא, אין טעם לדבר.
כן, הם מנסים לקרקע אותי, כולם, המשפחה ואשתי והילדים וחברים מנסים
מתי לקרקע. מתי מתקיימת השיחה שאומר לך, אלישה, הייתם בבית, הופעל חומר נפץ, משה ויוסי, ואני לא זוכר את שני השמות הנוספים, סליחה.
מתן וסרגי.
מתן וסרגי נהרגו. מתי איבדת שתי רגליים? מתי זה קורה?
איפשהו נראה לי שבין היום השני לשלישי.
של העירות שלך.
של העירות.
שזה גרוסו מודו שבוע מהפיצוץ.
נכון. אני שואל את אשתי מי נהרג. אני מבין את הסיטואציה, אני מבין שאין לי רגליים, אני מבין שאני בבית חולים. אני שואל את אשתי מי נהרג. היא אומרת לי, היא מקבלת החלטה בינה לבין עצמה שהיא לא משקרת לי. ואם אני שואל, היא עונה לי, אבל היא לא מנדבת מידע, והיא אומרת לי, משה לייטר נהרג, ואז אני אומר לה, וגם יוסי נהרג, היא אומרת לי, למה אתה אומר? ואני אומר לה, כי הוא לא פצוע, כי הרגע אמרת לי מי פצוע, והוא לא פה. אם הוא היה בחיים, הוא היה פה, או שהוא פצוע. אז אני מבין שהוא מת, והיא אומרת לי, נכון. זהו, ואת הבשורה לבשר לי על זה שאין לי רגליים, לא נראה לי שהיא הייתה צריכה, אני מבין אותה לבד.
אני חושב שתיארת את היחסים שלך עם יוסי, אז אני מתאר לעצמי שזה שם היה הרגע הכי קשה.
זה היה רגע קשה מאוד מאוד, מאוד. זה היה רגע קשה, ואני יכול להגיד לך מפרספקטיבה של כמה, 3 חודשים אחרי. שלא היה לי רגע של, לא היה לי רגע של אבל או של עצב, לא היה לי רגע להתייחד עם הדבר הזה ולהתאבל. כאילו העצב יושב לי בגרון מאז, וגם בהלוויה ובשיבה לא הייתי, וזהו, קשה לי, זה מציף אותי.
את ההתפרקות של הבכי כבר הייתה לך?
לא. עצרתי אותה. כמעט הייתה לי ועצרתי אותה. אני צריך רגע עם זה. אני צריך כאילו את ה...
נראה לי שגם עכשיו אתה קצת בעצירה. ובסדר, אתה יודע. תראה, המראיינים הלא מתחשבים, יכולים לך זה וזה וזה, עד שתתפרק כאן.
לא, לא
תצליח. אז הנה, אני לא, אני לוקח צעד אחורה, כי אתה יודע...
לא תצליח.
כן. אני חזק ממך. אז אני רק אגיד שאיתי, אח שלי יוסי נמצא איתנו כאן, והוא הביא אותך אלינו לכאן, על הניתאי. כן. טוב, אז בלי שתי רגליים, עזוב את זה שראינו כאן את הצ'קמוקים שיש לך על היד, ואת המכשיר שמיעה באוזניים, ואת כל מה שהולך לך בפנוכו, שאני, גם לזה אני לא רוצה להיכנס, כן? זה נשמע לי, אתה יודע, זה, להיכנס לזה כמו מסעדות בשוק מחנה יהודה, זה הרבה תחול ו... כל מיני איברים פנימיים, כן? פנימיים,
כן, מעורב ירושלמי.
כן. אז בוא תגיד לי, אתה יודע, תשמע, שתי רגליים, אני, כאילו אני מנסה, אני מדבר איתך פתוח, כן? יכול להיות שאולי, אתה מדבר על זה פתוח? זאת אומרת...
כן, 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 בכיף.
אתה כבר מבין מה המשמעות של הדבר הזה?
אני חושב שאני מבין, אני חושב שעוד צפויות לי תובנות נוספות ונחיתות נוספות, אסימונים נוספים שיפלו לי.
תן לי דוגמה לאסימונים שנופלים.
נורה שרופה בבית, אני מבין שאני לא אצליח לתקן אותה, לא משנה כמה זמן יעבור.
כי זה לעלות על סולם.
כי זה לעלות על סולם, ולא משנה כמה תותח אני אהיה, לעלות על סולם זה לא דבר שיקרה כנראה. לגג של הבית שלי, שבניתי עליו טילי טילים של כל מיני דברים, ועשיתי ותכננתי, גם אליו אני לא אגיע. כלי עבודה שקניתי, אני אוהב לעבוד עם הידיים, לעשות כל מיני דברים.
הידיים תפו-תפו נראה לי סבבה, לא?
הידיים, ברוך השם, תשמע, זה באמת, ברוך השם.
נכון.
ידיים, העיקרות שלי עדיין עובדות, והם לא נפגעו כמעט.
ושוב, גם שאלתי אותך מה אתה עושה, אמרתי לי משהו בהייטק, אז על פניו נראה לי שזה לא אמור להפריע לך להמשיך לעבוד, נכון? כשתשתקם והכל...
נכון, למרות שגם בהייטק יחסית תפקיד של שטח, כברות וזה, אבל כן, אני לא דואג.
יביאו את הדבורים אליך,
נסתדר. יהיה בסדר, כן, אני לא דואג מהבחינה הזאת, אבל שאלת לגבי הסימונים שנופלים, אז אתה יודע, איך אמרה לאה שבת, כל מטוס שטס בשמיים, אז אני כל פרט שאני שם לב אליו, שאני עכשיו לא אוכל יותר לעשות אותו, זה הסימון שנופל. אבל אני ממש לא מתמקד בזה. כאילו...
אז מה, בוא, אני אוקיי. מבסוט. מה...
אני מבסוט לגמרי, קודם כל אני שמח שאני חי, ואני שמח שלילדים שלי יש אבא, ואני רואה את הגיבורים שנמצאים לידי בתל השומר, שהם פצועים, ואני שמח שאני לא פצוע כמותם.
אולי הם שמחים שהם לא פצועים כמוך.
בסדר, fair enough, אבל אני לא אבל על עצמי, כאילו, יהיה בסדר, אני לא דואג, אני פייטר ואני אלך. עם רגליים תותבות אמנם, אבל...
תראה, יש את הדרום אפריקאי הזה שהסתבך ברצח אשתו, פיסטוריוס, אתה יודע מי זה?
כן.
שהוא רץ בתחרויות, לא של נכים.
כן, מרתון.
לא מרתון, ריצות של 400 מטר, אני חושב, כן.
סבבה, לא יודע אם אני אגיע לשם, אבל אני אעשה דברים אחרים, אני פחות נראה לי שפחות אני אהיה בקטע של ריצה, אבל...
כאילו, כמה זמן היית במצב של סכנת חיים? כמה זמן עד שאפשר היה כאילו לנשום אוויר ולהגיד הוא איתנו, הוא ישרוד?
זאת שאלה טובה, אתה בטח שמעת על הזיהומים שמגיעים מעזה וכו', אז הזיהומים האלה עכשיו נפטר לוחם שכבר 3 חודשים או משהו כזה שכב, אז זה סכנת חיים, סכנת חיים
האירוע. למה, זה משהו שנגע גם בך?
כן, גם לי היה את הזיהומים האלה, גם לי היה את הפטריות האלה. הגוף שלי, ברוך השם, בעזרת הרופאים של שערי צדק העיקרים, הצלחנו להשתלט על זה ולגמור עם זה, אבל זה לקח זמן, זה לקח זמן, הייתי שם חודשיים.
אז כאילו, אתה יודע, הפציעה הפיזית, כמה ימים אמרו, הוא ישרוד את זה, אבל אחרי זה עוד היה אלרט בגלל הזיהומים בעצם.
גם בגלל הזיהומים, גם בגלל שאתה שוכב בבית חולים, אתה חולה.
נכון.
ויש מין מעגל קסם כזה, שכל דבר מוביל לדבר, וזה עושה לך ככה.
כן, כן, זה בית חולים, זה כן, ברור.
צריך לצאת מהמעגל הזה, וכשאתה מצליח לצאת, זה שמחה אדירה.
מתי עברת לתל השומר לשיקום?
לפני חודש.
וזה בעצם, זה הנקודת ציון אולי הכי משמעותית, נכון?
זה נקודת ציון משמעותית, כן. זאת נקודת ציון משמעותית, שאני עוזב את שערי צדק, זה אירוע מאוד מאוד משמח, ושוב, מילים טובות וחמות על שערי צדק, יש לי מפה ועד אמריקה. אבל זאת נקודת ציון שראוי לציין אותה. אני עושה בקיבוץ שלי, אני יוצא הביתה, אני עושה בקיבוץ שלי מסיבת הודעה בשבת, כל הקיבוץ מגיע, זה אירוע מאוד מאוד מרגש. זהו.
הגומל כבר אמרת?
איך? הגומל, אמרתי באותה שבת הגומל, ואמרתי תודה גם לאלוהים וגם לאנשים שהתפללו עליי ושחיזקו אותי ושתמכו באשתי.
כמה זמן אתה תהיה בשיקום?
זאת שאלה טובה מאוד, אני מעריך שיקח לי סדר גודל של 0.5 שנה שם. ללמוד ללכת, זה ללמוד ללכת מאפס. זה להפעיל שרירים שלא קיימים.
כאבי פנטום זה משהו שאתה מרגיש?
לגמרי, כן. כולם מרגישים את זה. כל הקטועים. זה כאבים. תחשוב שחתכו לי את הרגל.
מעל הברך או מתחת?
מעל הברך, אין לי ברכיים. חתכו לי את הרגל פה, אז גם חתכו את העצבים שמגיעים לקצות האצבעות. אבל העצבים האלה עדיין חושבים שהם קשורים לקצות האצבעות, ומשדרים למוח שקצות האצבעות דוקרות. שורפות, קופאות מקור, הם מבולבלים העצבים, יש שם קצרים חשמליים, בדרך כלל אני מקבל את זה בתור זסים חשמליים לכף הרגל. זה התחושת פנטום הדומיננטית.
אבל איפה הכאב? כאילו
כף הרגל.
אבל אין כף רגל.
תעצום עיניים, אתה מרגיש, תדרוך לעצמך על הרגל, אתה מרגיש, ככה אני מרגיש.
מדהים.
כן. אני מרגיש את זה בכף הרגל, באגודל, כאילו מישהו קורא חבל סביב האגודל שלי, הימני, ומושך אותו חזק למעלה. מישהו לוקח סכין ודוקר אותי מתחת לקמיצה. כן, זצים חשמליים. מה זה זצים חשמליים? נרדמה, אתה מכיר את התחושה שנרדמה לך הרגל?
אני לא מכיר.
אז האצבעות שלי רדומות כל הזמן. כל הזמן הן רדומות, ולא בצורה
שזה משהו שמתקהה עם השנים?
אני לא יודע, נראה לי שמתרגלים לזה.
יש אנשים שאפשר לשאול אותם.
נראה לי שמתרגלים לזה.
אוקיי. אז צריך ללמוד ללכת על פרוטזות, נכון?
אני צריך ללמוד על פרוטזות, יש לי פציעה מורכבת, בארץ אין כמעט אנשים עם פציעה כזאת.
אתה מדבר על הפציעה ברגל או מה שיש לך בפנים, בתוך הבטן?
לא, לא, אין לי שום דבר בבטן עכשיו.
הסיפור של הרגל.
הרגליים, זה שתי קטיעות.
מעל הברך.
זה קטיעה דאבל, A-K, דאבל, זה קטיעה של, כך קוראים לפציעה, זה שתי רגליים קטועות מעל הברך. Above knee.
זאת אומרת, אתה צריך שהפרוטזה תהיה עם ברך,
נכון,
עם מפרק.
נכון,
כן.
ברך. נכון, ואני צריך ללמוד להפעיל אותם לא מהרגל, אלא מהאגן, וללכת עליהם יום שלם, שזה אירוע לא פשוט בכלל.
כבר התנסית בזה?
לא, עדיין לא, אני מחכה בחיליון עיניים.
כאילו מצמידים לך עכשיו טיילור מייד שתי פרוטזות?
זה תהליך, אנחנו קודם כל מחזקים את שרירי הליבה, ואת שרירי הרגליים, והגב, והבטן, והשרירים הפנימיים של...
אתה עובד קשה.
עובדים קשה, כן, אבל אני חייב לעבוד קשה מעכשיו עד סוף החיים. פי 400 ממך. בכל מה שאני עושה, אני אשקיע פי 400 ממך. אבל אני אשקיע, יהיה בסדר, אני אלך. לילדים שלי מגיעים אבא מגיע להם אבא שהולך.
תשמע, א', אני לא נושם. אני מרגיש שאני לא ראוי להיות במחיצתך. לא, 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 לא בגללך, אלא בגללכם, כן? תשמע, באמת אנחנו מדברים, ומלחמה, ופה, ובערב אנחנו הולכים לישון בלילה, על הקרית ועל המיטה, ואנחנו יודעים שאנחנו נקום בבוקר, כן? ובסוף, למה אתה היית שם? למה הבאת שתי רגליים? כדי שאני אוכל לעשות את זה, נכון? כדי שאני אוכל לישון ולקום. אז קודם כל, זאת אומרת, לא אני, אני חושב שאנחנו, we are not worthy. ולמה אני אומר את זה בין היתר? כי אתה רואה מה קורה כאן.
מה קורה כאן?
6 באוקטובר.
אוקיי, הורדת את זה. ונראה לי שבגלל מה שקרה בשישה באוקטובר, בדיוק ההפך הוא הנכון.
מה שקרה בשבעה באוקטובר.
נכון. לא, אבל אני אומר, בוודאי, בוודאי, שאנחנו זכינו, אני זכיתי, ככה אני מרגיש באמת. בשיא הכנות אני אומר לך, אני זכיתי להיות ראוי להילחם. זאת זכות אדירה, יש לי חברים בגיל שלי שלא זכו, שמאוד היו רוצים. אני זכיתי להילחם, ואין דבר ראוי יותר להילחם עליו מהמלחמה הזאת, ובכלל, על מדינת ישראל, ועל עם ישראל, ועל ארץ ישראל, אין דבר יותר ראוי מלהילחם עליו. זה הדבר הכי ראוי שלמענו אפשר לחרף את הנפש ולהילחם. ודווקא בגלל מה שהיה פה בשישי באוקטובר ולפני כן, בשנה וחצי האחרונות, דווקא בגלל זה. ככה אני הרגשתי, ככה אני מרגיש. זה זכות עצומה, ובמידה מסוימת, אתה יודע, מה שנפל עלינו בשביעי באוקטובר, זה תבשיל שבישלנו לעצמנו. לפני כן, בשנה וחצי האחרונות, או ב-15 שנה האחרונות, ב-30 שנה האחרונות, בישלנו לעצמנו איזושהי דייסה, ואנחנו משלמים קצת את המחיר.
הייתה כאן לפני שבועיים גלית ולדמן, אמו של רב סרן אריאל בן משה, מסרט מטכ"ל שנפל בשבעה באוקטובר.
בחור יקר.
היה כאן לפני חודש וחצי דדי שמחי, אבא של גיא, שגם נפל בשבעה באוקטובר. ואתה רואה שהאנשים האלה, האסון שלהם הוא מה שמדרבן אותם עכשיו לתקן עולם. כל אחד בדרך שלו, ואנחנו מקווים במידת ההצלחה המרבית. אופה, תראה מה הוא מראה לי. אז יש לנו גם מצלמה כאן, לא יודע, הם רואים את זה, להוסיף רק טוב למען תיקון עולם. יוסף יוסי הרשקוביץ זל, מה, תספר לי מה זה? הצמיד יד הזה?
וקיבלתי אותו היום מרז פרויליך, שהוא היה בגדוד שלי, והוא היה מנכ"ל משרד...
לא זוכר.
לא יודע סליחה. מה, התרבות והספורט.
אוקיי.
והוא היום מנהל רשת, את רשת אורט, וזה היה...
יוסי היה מנהל בית ספר.
נכון. נכון, ששייך לרשת הזאת, נראה לי, והם עשו, הם הוציאו את הצמיד הזה שהוא הביא לי, להוסיף רק טוב למען תיקון עולם, שזה משפט של יוסי הרשקוביץ, חברי הטוב, שהיה לו כמה משפטים חשובים מאוד. כן, אני מזדהם מאוד מאוד עם הדבר הזה, ועם מה שאתה אמרת, שההורים השכולים אמרו לך.
זה פוגש גם אותך?
מאוד. פוגש אותי לגמרי.
א', אתה מגיע את אביך, אתה יודע, ממקום של עשייה ציבורית, נכון?
נכון, אבל בלי קשר לאבי, גם עם קשר, בסדר? זה חינוך שספגתי בבית, ואחרים גם ספגו אותו, זה לא דבר ייחודי לי, אבל עכשיו יש לו משנה משמעות. כפל משמעות מבחינתי. אני מרגיש, קודם כל אני מרגיש שאני השתניתי, בסדר? השתניתי מאז הפציעה. יש כמה דברים שהשתנו אצלי.
מה?
המבט, כאילו, המבט הכללי שלי הפך להיות יותר עין טובה על דברים, ואני רואה בחיוב, אולי לא יודע מה, עצם הניתוק שלי, זה שאין לי רגליים ואני לא מחובר לקרקע, אז הראש שלי קצת יותר בשמיים, אז פחות אני ארצי, יותר שמימי קצת, אולי זה, אבל אני מסתכל דברים על יותר, אני מסתכל על דברים בגליות יותר, דברים מגולים יותר, ולא קצוות, לא חוד, שפיץ של קו, של משולש, אני רך יותר, ואני מרגיש ממש מהפציעה הזאת שאני זכיתי לחיות. הייתי אמור למות בפציעה הזאת ליד יוסי, ששכבנו אחד ליד השני, ואני חי. קיבלתי את החיים שלי במתנה, אני מרגיש שאני צריך להצדיק את זה. אני מרגיש שיש לי אחריות. יש לי אחריות על עצמי, קודם כל. אני צריך להחלים, אני צריך להבריא, להיות בריא, להיות בכושר, כדי להצליח להביא את עצמי לאיזשהו משהו של משמעות. יש לי אחריות על המשפחה שלי, יש לי אחריות גם על החברים שמתו, על המשפחות שלהם. אני צריך להביא את הקול שלהם, של יוסי, של לייטר, של מתן ושל סרגי, להביא את מה שהם לא הספיקו, אני צריך להביא את זה לעולם. וגם יש לי איזושהי אחריות לאומית, התפללו עליי, החזיקו לי אצבעות, עזרו לי, אני צריך להצדיק את זה. והתיקון עולם הזה שאתה מדבר עליו, בעיניי, חד משמעית, אני מרגיש את זה מאוד. אני מרגיש שאני צריך לתקן עולם. אני טעיתי דרך אגב, אתה מדבר על אלה ש... על מה היה פה בשישי באוקטובר, אני טעיתי בשישי באוקטובר ולפניו. אני טעיתי, לא, זה לא ראש ממשלה, זה לא חברי הכנסת. כי אני תרמתי לשיסוי ולשסע. אני התווכחתי בלהט, עליתי על הר גדול של צדק שלי, היה פה, נכון, הייתה פה מחלוקת אדירה בשנה וחצי האחרונה.
איפה אתה היית במחלוקת הזאת?
אני חד משמעית בצד ימין של המחלוקת הזאת, לגמרי בעד רפורמה משפטית. אתם רוצים להילחם איתנו? אתם רוצים מלחמת אחים? קדימה, אני מצחצח את החרב, בואו, כזה. אם לא תגיע הרפורמה המשפטית, אני יורד מהארץ. ככה אמרתי לכל המשפחה שלי, לאוזני המשתאות של אשתי מרים. כן? והיא אמרה לי, ומה איתי? אני אמרתי לה, תבחרי, אם את רוצה, אני אשמח שתבואי איתי לבולגריה. סתם שטויות, בסדר? אבל מגיע לי להיענש על הדבר הזה, ונהנשתי.
תשמע, תראה, סתם אני עשיתי ישר גוגל, המקום שבו אנו צודקים, של עמיחי, כן? מן המקום שבו אנו צודקים, לא יצמחו לעולם פרחים באביב.
זה, בדיוק המשפט הזה. בדיוק המשפט הזה. אני התבצרתי על המקום שבו אנחנו צודקים, על ההר שלי, וזאת טעות. וזאת טעות. ואני הקצנתי את השיח, ואני התבטאתי לא טוב בקבוצות וואטסאפ המשפחתיות, שאומנם זה רק קבוצה משפחתית, אבל זה לא טוב. אני טעיתי, ואני רוצה לתקן. שילמתי את המחיר, ברור שזה לא בדיוק המחיר, וזה לא קרה בגלל.
כן,
אבל
לא
כן,
אתה, כן זה...
סבבה, בסדר, לא משנה.
זאת אומרת, אם עדך ניצבים 9 מיליון, כן? זה, אתה יודע, כולנו היינו בשישה באוקטובר, כן?
מעולה. אני לא מטיל את האחריות לא על התקשורת, ולא על הפוליטיקאים, ולא על מישהו. אני טעיתי, אני רוצה לתקן. לתקן עולם, אמרת, יוסי אמר. אנחנו רוצים לתקן את העולם, אנחנו צריכים לתקן אותו עכשיו.
אז בוא מהמקום, אני חושב, עם כל התוקף המוסרי והערכי הזה, ובאמת גם עם הקהל על החזה של עצמך, כן? עשה מוסרי לילה ולילה. בוא ככה, אתה אומר, אני צריך להביא את דברם של חברים, של יוסי ושל משה ושל מתן, של סרגי. בוא ככה, אתה יודע, ננסה לחשוב ביחד על איזה מסר שאתה... אחרי שככה מאזיננו צלחו את ה... לא יודע כמה אנחנו מדברים, שעה פלוס.
מה המסר? נכון? זאת השאלה. קל, נראה לי שאתה יכול לנחש.
שלום עולמי. נלחם ברעב, כמו מלכות יופי.
כן. אני חושב שמי שלחם בעזה, וגם מי שלחם בעוטף עזה, ולא היה חייב להילחם. האמת שמי שהסתובב גם במרחב הלחימה הזה, היו הרבה מתנדבים שחילקו אוכל בתור חיילים בעוטף, נתנו לנו כל מה שאנחנו צריכים, אזרחים, הביאו דברים והסתובבו עזרו לנו ממש. ועכשיו בבתי החולים מגיעים אזרחים מכל העולם, גם מהארץ, וזה כל כך מחזק ומחמם את הלב. באמת מרעיפים עלינו מכל טוב. אני חושב שבמקומות האלה מרגישים את הרוח החזקה של העם שלנו, ומי שלחם בעזה הרגיש את הרוח החזקה מאוד מאוד מאוד, בהיפוך מוחלט למה שהרגשנו לפני כן. אמרת בשישי באוקטובר, אני משתמש בביטוי הזה. בהיפוך מוחלט, אם רגע לפני כן היינו מוכנים לריב אחד עם השני ולהילחם אחד בשני, רגע אחרי זה אנחנו מחובקים ונלחמים ביחד, ואומרים אחד לשני, להזזל, על מה רבנו? על מה התווכחנו?
זהו, זהו, זהו.
למי אכפת בכלל?
זה מה שמתסכל, כי באזרחות כבר זוכרים על מה רבנו וחדשים את הריב, כן?
אז אוקיי, אז אני סוגר את הרדיו וסוגר את הטלוויזיה, ולא קורא עיתונים ולא קורא אתרי אינטרנט, ואני לא מרגיש את זה. אולי זה קצת לעצום עיניים, אבל אתה יודע מה? בשביל זה היה שווה לבוא. כי אסור לנו לחזור לדבר הזה, אנחנו לא היה לנו טוב שם, וזה לא ריב אמיתי. זאת מחלוקת שאינה לשם שמיים. והלחימה ביחד, אחד עם השני, תקשיב, חבר שלי, שיום לפני כן הייתי מוכן ללכת איתו מכות, כאילו, בהפגנה, הוא קפלניסט, אני, עזוב, אני שורף את הגשר איתו. יום אחר כך הוא מוכן לחרף את הנפש שלו כדי להציל אותי. איזה שטויות אלה, כאילו, על מה רבנו? על מה רבנו? באמת, זה דבר כל כך תפל. אני חושב שזה מגיע לנו מה שקרה לנו. לא יודע אם מגיע לנו, אבל נענשנו גם למי שלא מאמין באלוהים. התעסקנו בתפל. הפכנו את העיקר לתפל ואת התפל לעיקר. ומי שעושה את הדבר הזה והופך את העיקר לתפל, סופו שהוא לא רואה את העיקר. זה היה העיקר. המלחמה שארגנו לנו חמאס, וזה שהם רוצים לרצוח אותנו, וזה שהם אויבים שלנו, ופספסנו את זה, איבדנו את זה, לא הסתכלנו לזה בזמן. בסדר, ועכשיו חטפנו, ואנחנו יכולים לתקן. וזה בעיקר המסר שלי. אני, השיסוי הזה, והקצנת השיח, והמחלוקות האלה שהן סתם טיפשיות, הן פבלוביות. אנחנו סתם מביעים עמדה לפי המחנאות, לפי המחנה שלנו. שאר הדברים לא מעניינים, כאילו, הדברים לא מעניינים אותי בכלל, ואני מתווכח בלעת על משהו שאני לא מבין בו, שאני לא מכיר בו, שהוא לא מעניין אותי, וזאת לא דעתי. אבל למה אני מתווכח?
כמה אמוציונליים היינו על מספר הנציגים של לשכת עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים.
מה זה הטרלול הזה? מה זה הטרלול הזה? לא יודע, דיברתי היום עם חבר. הוא דיבר איתי על קראי ועל המינוי של הדואר. עכשיו, מה אני מבין בזה? ולמה זה אכפת לי? ולמה אני אוטומטית מתייצב כאילו, זה מין מחנאות כזאת. זה לא מעניין אותנו, לא על זה כדאי לריב. בוא נתעסק בדברים משמעותיים, בוא נתעסק באיך מתקנים ביחד.
אז אם נגיד יש במקרה אולי איזה מישהו שהוא, לא יודע, חבר ממשלה או חבר כנסת, או אולי ראש ממשלה שבמקרה יצא לו להזין לפודקאסט, כן? והוא שומע אותך, אז מה, זה מה שאמרת בכללי, מה המסר שאתה רוצה להעביר להנהגה?
אנחנו רוצים לחיות פה בשקט, ביחד. ביחד ננצח, זה הסלוגן, נכון? אנחנו רוצים לנצח, אנחנו רוצים ביחד. אולי מספיק כבר עם המריבות ועם ההוצאות לתקשורת של המסרים המפלגים האלה, בין אחד לשני, מספיק עם זה. אנחנו לא רוצים, גם ככה יש משבר אמון בין העם להנהגה. אולי מספיק עם זה, מספיק לריב אחד עם השני. אנחנו רוצים לראות פה שלום, אנחנו רוצים לראות פה כבוד בין אחד לשני. זה מה שאנחנו רוצים לראות. אני רוצה חברי כנסת מימין ושרים מימין, שהולכים ושואלים את השמאל, מה אתם רוצים שנעשה? אנחנו עכשיו בשלטון? אנחנו נעשה. לא הכל זה סוגיות הרות גורל, כמו יהודה ושומרון, או אני לא יודע מה. אני גם מייצג אותך, אני פה בכנסת, אני אעשה דברים בשבילך, למרות שאני לא חושב כמוך. זה מה שאתה רוצה, זה מה שחשוב לך? אהלן וסהלן, בוא נעשה, בוא נשנה. זה מה שאני רוצה. כבוד ורעות במלחמה הזאת, הסיפור של המלחמה הזאת, הוא לא רק טבח ואונס וחטיפה, ואני לא יודע מה שעשו לנו, זה גם סיפור של רעות והקרבה ואחווה. זה העם שלנו. העם שלנו הוא רוצה את הראות ואת האחווה ואת ההקרבה אחד כלפי השני, לא משנה מאיזה צד אנחנו, אז אני מבקש מחברי הכנסת, מהנציגים שלנו, תתנהגו בהתאם, גם ככה. אנחנו רוצים לאהוב אתכם, אנחנו רוצים להעריך אתכם, אנחנו רוצים שתשפיעו על המדינה בשבילנו. תעשו את זה בכבוד, בחיית.
אלישע, תשמע, אתה משהו, באמת, האירוע הסתיים, איך היה? די, זהו, הסתיים.
היה כיף. נחמד לדבר איתך.
תודה, תודה, נחמד גם לשמוע אותך. שמע, זה פרק מספר 169, הוא בטח, כאילו, אני אומר את זה הרבה פעמים, בייחוד בפרקים שאני מקליט במלחמה, אבל באמת, שמע, זה באמת, אני שמח שעשיתי פודקאסט ולו בשביל שתהיה לי את ההזדמנות לשוחח איתך. ואני מודה לך, ואני מודה לכל החברים שהיו איתך, ואני... אלה שאיתנו ואלה שכבר לא איתנו, ואלה שהיו שם ואלה שעדיין שם, ובאמת אין לנו זכות לעמוד לידכם, באמת, זה עכשיו, מה זה אנחנו? אנחנו זה רוב, זה רובנו, כן?
הרוב אנחנו ואתם, נדב, אנחנו ביחד.
נכון, כן.
אנחנו ביחד ויש לנו זכות להיות אחד עם השני ביחד, וביחד ננצח.
נכון. טוב, חברים, שמעתם מה אלישע אומר, זה לא עכשיו המלצה, זה הוראה, כן? וזהו, ובאמת, אנחנו נשתדל באמת להיות ראויים. אז אלישע, תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך שבאת. זה היה פרק 169, ואנחנו נהיה כאן, 90% שנהיה כאן עם מוסף, אבל יש 10% שלא נהיה. אז פעם קודמת שהיה בלטם, אז לא יודעת, עכשיו אני מודיע. זהו, זה היה 169. תודה רבה, תודה אלישע, ביי ביי, להתראות.